שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות ביאת המקדש בפרק השמיני ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל המומים המיוחדים באדם 90, והעובד במומים אלו לוקה, אך עבודתו כשרה ואינה מחוללת. וזהו פירתן, 8 בראש ואלו אין. א', מי שאמצע קודקודו שוקע למטה כמו שדחקו בידו, ב', מי שאמצע קודקודו עולה למעלה כמו ביצה, ג', מי שפאת ראשו יוצא כנגד פניו כמו מקבת, כלומר המצח שלו בולט קדימה בדומה לפטיש, ד', מי שראשו יוצא מאחוריו כנגד אורפו, ה', מי שראשו רוחבו יוצא מכאן ומכאן עד שתמצא ראשו על צווארו כמו ראש הלפת על העלים שלו, ו', הקרח שאין בכל ראשו שיער כל עיקר, ואם יש לו שיטה, שורה של שיער מקפת מאחוריו מאוזן לאוזן, כשר. זין, מי שהיה שיער מקיף מאוזן לאוזן מלפניו בלבד, ושר הראש קרח, הרי הוא פסול. ח', מי שהיה שיער מקיף את כל הראש סביב מלפניו ומאחוריו, ואין שם שיער באמצע, גם זה קרח ופסול. הלכה ב', שניים בצוואר ואלו אין. א', מי שצווארו שוקע הרבה עד שנמצא ראשו כאילו מונח על כתפיו, ב', מי שצווארו ארוך הרבה עד שיראה כשמות מבין כתפיו, כלומר צווארו ארוך וראשו נראה שמות. ג', ארבעה באוזן ואלו אין. א', מי ששתי אוזניו קטנות הרבה, ב', מי ששתי אוזניו נפוחות דומות לספוג, ג', מי שאוזניו מדולדלות למטה, ד', מי שאחת מאוזניו משונה מחברתה במראה. הלכה ד', חמישה בגבינין בגבות העיניים ואלו אין. א', מי שאין לו שיער בגביניו וזהו גיבן אמור בתורה, ב', מי שגביניו שוכבין על אפפיו מרוב אורכם, ג. מי שאין לו אלא גבין אחד, ששתי גבותיו מחוברות. ד. מי שיש לו גבינין יתר על שתיים, שכל גבה מגבות עיניו מחולקות לכמה גבות. ה. מי שאחד מגביניו משונה מחברו, בין ששערו של זה ארוך ושערו של זה קצר, בין ששערו של אחד שחור ושער השני לבן או אדום, הועיל ויש בין שניהן שינוי, הרי זה פסול. הלכה ה. ארבעה בריס העין, באף-אף, ואלו אין. א', מי שאין לו שיער כלל בריסי עיניו. ב', מי ששיער ריסי עיניו מרובה, מרובה הרבה. כלומר, שהיה שיער הריסי מרובה מאוד וסבוך זה בזה. ג', מי ששיער אחד מריסי עיניו משונה משיער ריס אחר, כגון שאחד שחור ואחד לבן, או אחד נושר, דליל, והשני מרובה. ד', מי שאף אפיו סגורות מעט, ואין נפתחות הרבה כשאר כל האדם. הלכה וב, 11 בעיניים ואלו אין. א', מי שהיו שתי עיניו למעלה מן המקום הראוי להן קרובות מפדחתו, סמוכות למצח. ב', מי שהיו שתי עיניו למטה ממקום הראוי להן. ג', מי שהיו שתי עיניו עגולות ואינם נמשכות באורך מעט, אין להם צורה אליפטית מעט, כשאר העיניים. ד. מי שעיניו מוזרות, והן יוצאות כעיני הנמר, וכמישהו מסתכל בעת שכועס כעס הרבה. ה. מי שעיניו גדולות הרבה כשל עגל. ו. מי שעיניו קטנות כשל אווז. ז. מי שדמעיו זולפות תמיד, עיניו דומעות כל הזמן. ח. מי שלחלוחית נמשכת מראש עינו, מכנגד החותם או מזנב עינו מצד צדעיו, כלומר יוצאת הפרשה קבועה מעין מקצה עין הסמוך לאף או לצדעיים. ת. מי שמקבץ ריסי עיניו ועוצמן מעט בשעה שרואה אור, או בשעה שהוא רוצה לדקדק בראייה. י. מי שראיית עינו מעורבבת, פוזל, עד שרואה את החדר ואת העלייה כאחת, ויוודא דבר זה בעת שידבר עם חברו, ונראה כאילו הוא מסתכל באיש אחר. י"ד, מי שאחת מעיניו משונה מחברתה בין במקומה בין במראה, כגון שהייתה אחת שחורה ואחת פתוחה, כלומר בעלת גוון מעורב משני צבעים, או אחת קטנה ואחת גדולה, הועיל ויש בין שתיהן שינוי מכל מקום, פסול. הלכה זין, שישה בחותם ואלו אין. א', מי שעיקר חותמו חלקו העליון של האף שוקע, אף על פי שאינו כוחל שתי עיניו כאחת, כלומר אפילו אם אינו יכול למרוח משחת איפור בשתי עיניו בבת אחת, מכיוון שאפו בולט מעט ומעכב את המכחול, בכל זאת פסול, וזהו חרום האמור בתורה. ב', מי שאמצע חותמו בולט למעלה, יש לו בליטה באמצע האף, ג', מי שעוקץ חותמו, הקצה התחתון של אפו נוטף למטה, ד', מי שחותמו עקום לצד אחד, ה', מי שחותמו גדול מאיבריו, כלומר אפו גדול ביחס לשאר איבריו, ו', מי שחותמו קטון מאיבריו, וכיצד משארין אותו? באצבע קטנה של ידו, בזרת. אם היה חותמו גדול ממנה או קטון ממנה, הרי זה מום. ולדעת רש"י, אצבע קטנה הוא שיעור ההפרש בין חותמו לחותם אדם רגיל, שאם חותמו גדול או קטן מהחותם של אדם רגיל ביותר מאצבע, פסול. הלכה ח', שלושה בשפתיים ואלו אין. א', מי ששפתו העליונה עודפת על התחתונה, ב', מי ששפתו התחתונה עודפת על העליונה, ג', מי שפיו רפוי ורירו יורד מפיו. הלכה ט', שלושה בבטן ואלו אין. א', מי שקרסו צבא, בטנו נפוחה, ב', מי שטבורו יוצא ואינו שוקע כשאר בני אדם, כלומר טבורו בולט יותר מגובה פני הבטן, בניגוד לרוב בני אדם שטבורם שוקע מפני הבטן, ג', מי שדדיו שוכבין על בטנו כדדי האישה, כלומר חזהו בולט כשדיים של אישה. הלכה י', שלושה בגב ואלו אין. א', מי ששדרתו עמוד השדרה שלו עקומה, ב', מי שיצא חוליה משדרתו, חוליה החליקה על חוליות אחרות, בין שבלטה לחוץ או נכנסה לפנים או נתת לצדדין, וזהו בעל חתורת האמור במשנה בחורות פרק שביעי משנה א'. ג', מי שתפח בשר בגבו ונעשה כך חתורת, בעל גיבנת, בעל בליטה בגבו, אף על פי שלא זזה החוליה ממקומה, הרי זה מום. הלכה י' שישה בידיים ואלו אין. א', מי שיש לו יתרה באצבעות ידיו, אפילו היו שש ושש, אפילו אם יש לו מספר זה של אצבעות בשתי ידיו, ואם חתך את היתרה, כשר, ואם היה בעצם, אפילו חתכה, פסול, שאז נחשב כאילו חסר לו עבר. ב', מי שחסר אצבע מידו, ג', מי ששתי אצבעות ידיו קלוטות עד למטה מן הפרק, כלומר אצבעות מחוברות עד מעבר למפרק, ואם חתכן והפרישן עד הפרק, כשר, באיזה פרק אמרו? בפרק ראשון, הסמוך לכף היד. ד', מי שאצבעותיו מורכבות זו על גבי זו, ה', מי שפיקה ייתור בשר יוצאת מגודלו, ו', מישהו ייתר יד ימינו, שמאלי, ואם היה שולט בשתי ידיו, כשר. הלכה י"ב, ארבעה בברי הזרע, ואלו אין. א', מי שכיס הביצים גדול וארוך עד שמגיע לארכובותיו, לברכיו. ב', מי שהגיד שלו ארוך עד שמגיע לארכובותיו, לברכיו. ג', מי שנמרחו, נמעכו השכב, ואין כיס של ביצים. ד', מי שהרוח בהשכב, שכיס האשכים שלו נפוך, והוא מרוח השך אמור בתורה. הלכה י"ג, 15 בשוקיים וברגליים ואלו אין. א', מי ששוקב עקומות עד שנחבר רגל לרגל ואין הרכובותם נוגעות זו בזו, כלומר עצמות השוקיים עקומות ואינו יכול להצמיד ברכיו. ב', מי שפיקתו יוצאת, עצם הקרסול בולטת יותר מן הרגיל, והפיקה הוא העצם העגול שלמעלה מן העקב מצד פנים, והוא דומה לפיקה שטובות בה אנשים, כן חצי עיגול שעלה מלפפות אנשים את חוט התביעה. ג', מי שעקבו יוצא לאחוריו עד שנמצא שוק כאילו הוא באמצע רגלו עומד. ד', מי שפרסתו כף רגלו רחבה כשל אווז, אף על פי שאינה קלוטה כשל אווז, אדם שאין אצבעותיו מחוברות כאצבעות האווז נחשב למום. היי, מי שפיקה יוצאת מגודלו, בליטה עגולה, יתור בשר מבוען רגלו. וו, מי שיש ברגלו אצבע יתרה, אפילו שש ושש, ואם חתכה, כשר, והוא שלא יהיה בעצם. זין, מי שחסר אחת מאצבעות רגליו. חת, מי שאצבעותיו מורכבות זו על גבי זו. תת, מי שהיו אצבעות רגליו קלוטות עד למטה מן הפרק, כלומר אצבעות מחוברות עד מעבר למפרק, ואם היו עד הפרק או שחתכן והפרישן, כשר. יוד, מי שרגלו כולה שווה, רוחב כף רגלו שווה בכל חלקיו, שנמצא רוחב פס אצבעותיו כרוחב עקבו, וכאילו היא חתיכה שווה. יוד א', מי שרגלו עקומה דומה למגל, כף רגלו עקומה בצורת חצי עיגול, שנמצא פס רגלו שיש בו אצבעות עם עקבו, כאילו הן שני ראשי הקשת. יוד ב', מי שרגלו חלולה, והוא שיהיה אמצעה גבוה מעל הארץ, ונמצא כשעומד, עומד על עקבו ועל אצבעות רגליו. יוד ג', עמקיש בקרסוליו בעת שיהלך, שוקיו מתעקמות כלפי פנים, וקרסוליו מתנגשים זה בזה בעת הילוכו. יוד ד', מי שהוא מקיש בערכובותיו בעת שמהלך, כלומר, שוקיו מתעקמות כלפי חוץ וברכן מתנגשות זה בזה כשהולך. תדבב, מישהו יתר ברגל ימינו, כלומר שמאלי ברגליו. הלכה י' ד', ארבעה בכל הגוף ואלו אין. א', מי שגופו גדול מעבריו באופן יחסי. ב', מי שגופו קטן מעבריו. ג', הארוך ביותר. ד', הננס, והוא הקצר ביותר. עד שיהיו הארוך והננס מופלגים משאר העם. הלכת עזבב, שמונה באור הבשר ואלו אין. א', הקושי. ב', הלבן ביותר כמו גבינה. ג', האדום כשני. אור בשרו אדום כצמר הצבוע בתולעת שני. ד', בעלי נגעים תאורים שנשתנה האור מחמת עצמו כמו הבועק, כלומר שאור בשרם נעשה במקום אחד דהוי ולבנוני, אך לובן זה חלש מקליפת ביצה ואינו מטמאם. ה', שנשתנה האור מחמת דבר אחר, כגון צרבת המחווה, וזה בכלל נגעים תאורין. כלומר, נגע נעשה באור במקום המגליד מקביעה, אפילו אם מראהו חזק, הוא טהור. וו, מי שהייתה באור פניו, שומה, קטם על האור, קיסר, בגודל של מטבע קטן, או יותר. זין, מי שהייתה באור פניו שומה שיש בה שיער, אף על פי שאינה קיסר, אלא בכל שיעור. ח', בעלי הדלדולין, שאורם רפוי ומדולדל, והוא שידלדל האור והבשר, או הלחלוכית שיש באור שנדלדל, שומן שנפרד מהגוף, באיזה מקום שיהיה מכל הגוף, הרי הוא מום. הלכת את זין, ועוד יש שם באדם, ארבעה מומין אחרים, ואלו אין. א', החרש, שלא מדבר ולא שומע. ב', השוטה, חסר דעת. ג', הנכפה, הסובל ממחלת הנפילה, אפילפסיה, אפילו לימים רבים, אפילו שסובל ממנה לעתים נדירות. ד', מי שרוח רעה מבעטת אותו תמיד, או בעתים ידועים. כלומר, נתקף בשיגאון כתוצאה מתגברות מרה שחורה. הלכה י' זין, אומר הרמב״ם, נמצאו כל המומין הפוסלין בכהנים 140, וזהו כללן, 8 בראש, ו2 בצוואר, ו9 באוזניים, ו5 בגבינין, ו7 בריס העין, ו19 בעיניים, ו9 בחותם, ו9 בפה, ו3 בבטן, ושלושה בגב, ושבעה בידיים, ו16 באברי הזרע, ו20 ברגליים, ו8 בכל הגוף, ו8 באור הבשר, ו7 בכוח הגוף וריחו, וכבר נפרטו כולם אחד אחד. ואלו פסלו מפני מרית העין, ואם עבדו, עבודתם כשרה ואינם לוקים. מי שנשרו ריסי עיניו, אף על פי שנשאר השיער בעיקרן, ומי שנטלו, שיניו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר עבודה בהלכות ביאת מקדש בפרק השמיני. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ממי ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות ביאת מקדש בפרק התשיעי ובו 15 הלכות, והפרק החותם ומסיים את הלכות ביאת מקדש. הלכה א' אומר הרמב״ם, זר שעבד במקדש עבודתו פסולה וחייב מיטה בידי שמיים, שנאמר והזר הקרב יומת. מפי השמועה ממסורת חכמים למדו שאין חיוב זה אלא לקרב לעבודה, ואיכן יזיר עליו, וזר לא יקרב עליכם. איזה הוא זר? כל שאינו מזר אהרון הזכרים, שנאמר וערכו בני אהרון, והקטירו בני אהרון. בני אהרון ולא בנות אהרון. הלכה ב', אף על פי שהזרים מוזרים שלא התעסקו בעבודה מעבודת הקורבנות, אינן חייבים איתה אלא על עבודה תמה, עבודה שלמה, המשלימה את העבודה ואין אחריה עבודה אחרת, לא על עבודה שיש אחריה עבודה. ואין הזר חייב מיטה אלא על ארבע עבודות בלבד, על הזריקה של הדם ועל ההקטרה של דברים העולים על המזבח, והניסוך המים בחג סוכות, והניסוך היין תמיד. היין שבא עם הקורבן ומתנסך על המזבח. הלכה ג' כצד על הזריקה, בין שזרק את הדם בכלי בפנים על המזבח שבהיכל, בין שזרק בחוץ על המזבח החיצון שבה הזרה, בין שאיזה את הדם באצבעו הזיה אחת מכל הזיות הדם, ובכלל זה מיצוי והזיה של דם קורבנות העוף, בין שאיזה הזיה אחת מכל הזיות שבקורבנות מצורה, שבע הזיות שמזה בעזרה כנגד קודש הקודשים, מלוג השמן שמביאה מצורה, והזיות שמזה על המצורה עצמו, מדם האשם ומהשמן, הרי זה חייב מיטה. הלכה ד' כצד על ההקטרה, הקטיר איברים של הקורבנות או קומץ חלק מן המנחה שמקריבים על המזבח, או לבונה על המזבח, אפילו הפך באיברים שלא נתעכלו, איברי הקורבנות הנמצאים על המזבח שלא נשרפו לגמרי, וכרב שריפתן חייב מיטה, והוא שיקטיר כזית. וכן אם יקטיר קטורת על מזבח הזהב, מי שיקטיר כזית, שזהו השיעור המינימלי של הקטרה, חייב. אבל המקטיר קטורת של יום הכיפורים בקודש הקודשים, אינו חייב מיטה עליה, עד שיקטיר מלוך אופניו שתי כפות ידיו מלאות, השיעור המפורש בתורה בספר ויקרא פרק ט' זין פסוק י' ב'. הלכה ה', והמסדר שני גזרי עצים על המערכה, בכל יום היו מעלים שני גזרי עצים על מערכת האש של המזבח יחד עם קורבן התמיד, הרי הוא כמקטיר איברים וחייב מיטה, שהעצים קורבן הן. הקטרת העצים על המערכה נחשבת כקורבן, אבל היוצק, יוצק שמן על המנחות, והבולל מערבב את שמן המנחה בסולת שלה, והפוטט מפורר את המנחה לפתיתים, והמולח מפזר מלח על המנחה או הקורבן, והמניף מוליך ומביא ומעלה ומוריד את הקורבן או המנחה טעונים תנופה, והמגיש מקרב את המנחה לזווית המזבח, ומסדר את לחם הפנים או את הבזיחין על השולחן, על שולחן הזהב שבהיכל היו סדורים משך כל השבוע שני תורים של לחמי הפנים ולצידם שני בזיחי לבונה, והמטיב את הנרות, מסלק מהם את הפתילות הישנות, והמצית אש על המזבח, והקומץ את הקומץ מן המנחה ואינו מקטירה, ומקבל דמים מן הקורבנות לתוך כלי, אף על פי שפסל והרי הוא מוזער על כל אלו ולוקה, שרי כולם נחשבים עבודות וכלולים באיסור, אינו חייב מיטה, מפני שכל אחת מהן עבודה שאחרי העבודה, ואינו גמר מלאכה. הלכה ו', שחיטת הקודשים כשרה בזרים, אפילו קודשי קודשים, בין קודשי יחיד, בין קודשי ציבור, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון, מקבלה ואילך, מצוות כהונה. וכן האפשט, הפשטת אור הקורבנות, והניתוח, חיתוך איברי הקורבנות, והולכת עצים למזבח, כשרה בזרים, שנאמר באיברים, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה, זו הולכת איברים לכבש. הולכת איברים היא שצריכה כהונה, אבל הולכת עצים אינה צריכה כהונה. הלכה זין, וכן הדלקת הנרות כשרה בזרים, שהדלקה אינה נחשבת לעבודה. לפיכך, אם הטיב הכהן הנרות, אם הכהן הסיר את הפתילות הישנות וסידר את החדשות, שהרי זו עבודה הצריכה כהן, והוציאן לחוץ, שהרי מנורה נמצאת בהיכל, ולשם אסור לישראל להיכנס, מותר לזר להדליקן. הלכה אחת, הרמת הדשן, לקיחת שאריות מן הקורבנות שנשרפו מאמש ונתינתן בצד המזבח, צריכה כהן, שנאמר ולבש הכהן מידו ועד וכו'. ואם הרים ישראל, לוקה ואינו חייב מיטה, אף על פי שאין אחרי העבודה, שנאמר עבודת מתנה וכו'. עבודת מתנה הוא שתהיה בכהן לבדו, ואם קרב לה עזר, חייב מיטה, אבל עבודת סילוק, אין חייבין עליה מיטה. כלומר, הפסוק והזר הקרב יומת נאמר על עבודת מתנה, עבודה שיש בה נתינה, כמו הכתרה, זריקה וניסוך, ולא עבודה שמהותה היא סילוק, הרמת הדשן, דישון המזבח והמנורה. וכן, אם דישן מזבח הזהב, הוצאת שריות האפר של מזבח הזהב מקטורת שהוקטרה אמש, והמנורה, הסרת השריות של הפתילות והשמן מהנרות שהודלקו אמש, אינו חייב מיטה. הלכה תת, סידר את המערכה פורקה, וחוזר הכהן וסודרה, מפני שסידורה פסול. כלומר, זר שסידר וערך את העצים במערכות האש שבגג המזבח, ולמרות שהוא פטור ממיטה על עבודה זו, יש לסדר מחדש את העצים על ידי כהן. הלכה י, התמה ובעל מום ושלא רחוץ ידיים ורגליים ששימשו במקדש, אינן חייבים אלא על עבודות שהזר חייב עליהן מיטה, זריקה, הכתרה וניסוך, ועל שאר העבודות בעזרה. הלכה י"א, כהן טבול יום ומחוסר כיפורים שנטמא בטומאה נוספת, והרי הוא מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגליים, ועבד, ובנוסף הוא עבד בלא בגדים וללא קידוש ידיים ורגליים, חייב על כל אחת ואחת מיטה, או מלכות על כל איסור מהאיסורים שעליהם עבר בעבודתו, שיש עליהם חיוב, ולכן הוא לוקה כמה פעמים ועובר על כל אחד ואחד מהאיסורים כמה פעמים. ואם היה זר, אינו לוקה אלא אחת, משום זרות, שכל האיסורים הללו נמרו רק לגבי כהנים הראויים לעבודה. הלכה י"ב, זר ששימש בשבת ובעבודתו עבר לאיסור מאיסורי שבת, חייב משום שבת ומשום זרות, וכן בעל מום ששימש בתומעה, חייב משום תומעה ומשום בעל מום. הלכה י"ג, כל כהן שעבד עבודה זרה, בין במזיד בין בשוגג, אף על פי שחזר בתשובה גמורה, הרי זה לא ישמש במקדש לעולם, שנאמר לא יגשו אליי לכהן. הפסוק עוסק בכהנים שעבדו בבתי עבודה זרה ושרתו אותה. אחד העובד אותה בשירות, שעבד לפני עבודה זרה בעבודות שמשרתים בהן הכהנים במקדש, כגון שנעשה כומר משרת לעבודה זרה, או המשתחווה לה, או המודה בה וקיבלה עליו באלוקה, הרי זה פסול לעולם. עבר והקריב, אין קורבנו ריח ניחוח, אף על פי שהיה שוגג בעת ששרת או שהשתחווה או שעודה. אבל השוחט לעבודה זרה בשוגג, אם עבר והקריב, קורבנו ריח ניחוח ונתקבל, שרי לא שרת ולא נעשה כומר, אלא שחט בלבד והוא שוגג, ואף על פי כן לכתחילה לא יעבוד. הלכה י"ד, מי שעבר ועשה בית חוץ למקדש להקריב בו קורבנות לשם, כחוניו בן שמעון הצדיק שהלך לאלכסנדריה של מצרים ובנה שם בית מקדש שבו הקריבו קורבנות לשם השם, אינו כבית עבודה זרה, שהרי עבודה שם נעשית לשם השם, ואף על פי כן, כל כהן ששימש בבית כזה לא ישמש במקדש לעולם, מכיוון שקיים איסור להקריב מחוץ למקדש. וכן כלים שנשתמש בהן שם לא ישתמשו בהן במקדש לעולם, אלא יגנזו, ויראה לי שאם עבד כהן ששימש שם במקדש, לא פסל. הלכת עדוו, אומר הרמב״ם, נמצאו כל הפסולין לעבודה 18, ואלו אין. א', העובד עבודה זרה, ב', עזר, ג', בעל מום, ד', הערל, ה', התמה, ו', תבול יום, ז', מחוסר כיפורים, ח', העונן, ת', השיקור, י', מחוסר בגדים, י', יתר בגדים, י', פירום בגדים, י', פירוע ראש, י', שלא רחוץ ידיים ורגליים, תדוו, היושב, תזיין, מי שיש בין רגליו ובין הארץ דבר חוצץ, יזיין, מי שיש בין ידו ובין הכלי דבר חוצץ, י"ח, מי שעבד בשמאלו. כל אלו פסולין לעבודה, ואם עבדו, חיללו, חוץ מפירוע ראש וקרוע בגדים, והשוחט לעבודה זרה בשוגג, שאם עבדו, עבודתן כשרה. בריך החמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הפרק התשיעי מלכות ביאת המקדש, אחותנו מסיים את הלכות ביאת מקדש על ידי לימוד הרמב״ם היומי, בהלכות ובענייני בית המקדש, נזכה שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הכהנים לעבודתם, בלוויים לשירם ולזמרם, וישראל לנביאם, בגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו, שבוא ויגלנו מיד ממש, ויוליכנו בית המקדש השלישי, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר העבודה, ומתחילים בעזרת השם את הלכות איסורי מזבח. יש בכללן 14 מצוות, 4 מצוות עשה ו10 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', להקריב כל הקורבנות צמימין, ב', שלא להקדיש בעל מום למזבח, ג', שלא ישחט, ד', שלא יזרוק דמו, ה', שלא יקטיר חלבו, ו', שלא יקריב בעל מום עובר, זין, שלא יקריב בעל מום אפילו בקורבנות הגויים, ח', שלא יטיל מום בקודשים, ת', לבדות פסולי המוקדשים, י', להקריב מיום השמיני ועלה, וקודם זמן זה הוא נקרא מחוסר זמן, ואין מקריבין אותו, י', שלא להקריב את נן ומחיר, י', שלא להקטיר שעור ודבש, י', למלוח כל הקורבנות, י"ד שלא להשבית המלח מעל הקורבנות. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. הלכות איסורי מזבח, פרק ראשון, בו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה, להיות כל הקורבנות תמימים, שלמים, בלא פגם גופני ומובחרים, שנאמר תמים יהיה לרצון. זו מצוות עשה. הלכה ב' וכל המקדיש בהמה שיש בה מום לגבי המזבח, עובר בלא תעשה, ולוקה לקדשו, שנאמר, כל אשר בו מום לא תקריבו, מפי השמועה ממסורת חכמים למדו, שזו עזרה למקדיש בעלי מומין, אפילו יקדישו לדמי נסכים, לא כדי שיקריבו את הבהמה על גבי המזבח, אלא שיקנו בדמי מכירתה נסכים, ואותם יקריבו על גבי המזבח, לוקה. שביזיון קודשים הוא. הלכה ג' המתכוון לומר שלמים ואמר עולה, כלומר רצה להקדיש בהמה לקורבן שלמים ושהקדישה בפועל אמר בטעות שתהיה עולה, עולה ואמר שלמים, לא אמר כלום והבהמה אינה קדושה, עד שיהיה פיו וליבו שווין, שתהיה התאמה בין דיבורו לבין מחשבתו. לפיכך, המתכוון לומר על בעל מום עולה והקדישו שלמים, או שלמים ואמר עולה, אף על פי שנתכוון לאיסור של הקדשת בעל מום למזבח, אינו לוקה שהקדושה לא חלה. מי שדימה שחשב שמותר להקדיש בעל מום למזבח והקדיש, הרי זה קדוש, הגם שעשה זאת מחמת שלא ידע שהדבר אסור, אינו נחשב להקדש בטעות, שהרי התכוון להקדיש ואינו לוקה, שהדבר נעשה בשוגג. הלכה ד' השוחט בעל מום לשם קורבן לוקה, שרי נאמר בבעלי מומין לא תקריבו אלה לשם, ומפיו השמועה למדו שזו עזרה לשוחט. וכן הזורק דם בעלי מומין על המזבח לוקה, שרי נאמר בהן לא תקריבו לשם, מפי השמועה למדו שזו עזרה לזורק. וכן המקטיר אמורה בעלי מומין על המזבח, החלבים ושאר האיברים הנשרפים על המזבח, לוקה, שנאמר וישה לא תיתנו מהם על המזבח, אלו החלבים. נמצאת הלמד, שאם הקדיש בעל מום ושחתו וזרק דמו, והקטיר אמוריו, לוקה 4 מלכויות. הלכה ה', אחד בעל מום קבוע או בעל מום עובר, מום עובר הוא מום שעשוי להירפא, ומום קבוע הוא מום שאינו עשוי להירפא. אם יקריבו, עובר בכל אלו, שנאמר לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה וכו'. מפי השמועה למדו שזו עזרה לבעל מום עובר, כגון שהיה בבהמה גרב, לח או חזזית, מיני שכין עוברים, אם יקריבה, לוקה. הלכה ו' ולא קורבנות ישראל בלבד, אלא אף קורבנות הגויים, מקבלים מהגויים עולות, הבאים על ידי נדר ונדבה. אם יקריבן ואין בעלי מומין, לוקה, שנאמר, ומיד בן נחר, לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה. הלכה זין, המטיל מום בקודשים, כגון שסימה עינו או קטע ידו, לוקה, שרי נאמר בקורבן, כל מום לא יהיה בו. מפי השמועה למדו, שזו עזרה שלא ייתן בו מום, ואינו לוקה אלא בזמן שבית המקדש קיים, שהרי היה ראוי לקורבן ופסלו, אבל בזמן הזה, אף על פי שעבר בלא תעשה, אינו לוקה. הלכה ח' הטיל מום בקודשים, ובא אחר והטיל בה מום אחר, השני אינו לוקה, שהרי לא הטיל את המום בבהמה תמימה, אלא בבעלת מום. הלכה ת', אחד המטיל מום בקודשים עצמן, בבהמות שהוקדשו לקורבן, או בתמורתן, כשאמר בעל קורבן על בהמת חולין שלו שתהיה קדושה במקום בהמת הקורבן שלו, קדושת הקורבן המקורי אינה פוקעת, אך היא חלה גם על בהמת החולין אשר נקראת תמורה. חוץ מן הבכור, בכור שנולד לבהמת תאורה נעשה קדוש ומקריבים אותו על גבי המזבח, ומן המעשר, בכל שנה צריך אדם להפריש 1 מ-10 בהמות, תערות שנולדו לו באותו שנה, ומקריבים בהמה זו על המזבח, שמטיל מום בתמורתן אינו לוקה, לפי שאינן ראויים לקורבן כמו שהתבאר במקומו, בלכות תמורה פרק ג' הלכה א', וכן המטיל מום בתשיעי של טעות עשירי אינו לוקה. כשמפרישים את המעשר מכניסים את כל הבהמות שנולדו בשנה זו לדיר, ועושים להם פתח צר שדרכו הן יוצאות אחת אחת, וכל בהמה עשירית היוצאת מן הפתח היא מעשר. אם טעה המונה וקרא לבהמה התשיעית היוצאת מן הפתח עשירי, קידש את הבהמה התשיעית, גם כן בקדושת מעשר, אכן מקריבים אותה על גבי המזבח, ולכן המטיל במום אינו לוקה. הלכה י' המקדיש בעלת מום למזבח, אף על פי שלוקה, הרי זו נתקדשה ותיפדה בערך הכהן ותצא לחולין, ויביא בדמיה קורבן. הכהן מעריך את שווי הבהמה בעלת המום, ומחללים את הבהמה על כסף בשוויה, בנעשית חולין, ובכסף מביאים קורבן מאותו סוג. וכן הדין בבהמת קודשים שנפל במום. ומצוות עשה לבדות קודשים שנולד בהן מום, ויצאו לחולין ויאכלו, שנאמר, רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, מפי השמועה למדו שהכתוב מדבר בפסולי המוקדשים שיפדו, בבהמות המיועדות לקורבן שנפסלו, כגון בהמה שיש במום. וכבר בערנו בערכין שזה שנאמר, ועם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, והמשך הפסוקים שם, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך הכהן אותה, שהוא מדבר בבעלי מומין שיפדו, כלומר, אין הפסוק מדבר על המקדיש בהמה טמאה ממש, אלא על המקדיש בהמה בעלת מום שיש לפדותה. הלכה י"א, מה בין בעלת מום קבוע לבעלת מום עובר? שהמקדיש בעלת מום קבוע, אם ילדה והיא קודש, ייפדה הוולד ויצא לחולין, אף על פי שהוא תמים, כדי שלא יתפל חמור מן העיקר, למרות שהוולד עצמו תמים וראוי למזבח, מכמה שקדושתו נובעת מאמו והקדושה שלה קדושת דמים בלבד, יכול להיפדות כשהוא תמים. ואם נתעברה קודם שתיפדה וילדה אחר פדיון, הוולד חולין, שלאחר פדיון יוצאת האם לחולין, וממילא גם הוולד שנולד חולין. ואם מתה קודם שתיפדה, נבדית אחר שתמות, שהרי לא חלה קדושה גמורה על גופה, אלא על דמיה, מפני שהייתה בעלת מום קבוע. כלומר, מתחילת הקדשתה לא הייתה ראויה להקרבה כלל, ולכן הקדושה שחלה עליה הייתה רק לעניין שוויה הכספי, לבדות אותה ולהביא קורבן אחר בדמיה. ולכן גם אחרי שמתה יכול לפדותה, שלא כי בהמה הקדושה בקדושת הגוף, כמבואר בסמוך. אבל המקדיש בעלת מום עובר או תמימה, מכיוון שבשעת ההקדשה לא הייתה דחויה לחלוטין מלהיקרב, חלה הקדושה על גופה ולא רק על דמיה, ואחר שהיא הקדישה את בעלת המום העובר או הבהמה התמימה, נולד בה מום קבוע. אם מתה קודם שתיפדה, תיקבר כשאר הקודשים התמימים, מפני שהיא צריכה העמדה והערכה, כמו שבארנו, בערכין. כדי לבדות בהמת הקדש בעלת מום, יש לה עמידה בפני בית דין בעודה בחיים לצורך הערכת שוויה. והיא נשחתה קודם שתיפדה, הרי זו נבדית כל זמן שהיא מפרקסת, שבכל משך זמן פרקוסה היא נחשבת כחיה, ואחר כך תאכל. ואם ילדה לפני פדיון, יקרב ולדה, כיוון שעלימו יש קדושת הגוף, חלה קדושה לבלת כשאר ולדות הקודשים. נתעברה קודם שתיפדה, וילדה אחר שנפדית, הוולד אסור ואינו נפדה. כלומר, ולד זה אסור בהקרבה או באכילה, ואי אפשר לבדותו. מעיקר הדין פקעה קדושתו בפדיון אמו, והחכמים גזרו שלא לאוכלו. כך מפרש רש"י במסכת בכורות דף ט"ו עמוד ב'. אלא כיצד יעשה, סמוך לפדיון אמו, לפני פדיונה, מדפיס זה הוולד לשם אותו הזבח, כלומר מקדיש את הוולד שיוולד בעודו עובר לשם הקורבן שהוקדשה לו אמו, לפי שאינו יכול להקריבו מכוח אמו, בלי להקדישו בנפרד, מפני שבא מכוח קדושה דחויה, שרי נולד אחרי שאמו נבדתה ויצא לחולין. הלכה י"ב אומר הרמב״ם, כל פסולי המוקדשים כשיפדו, מותר לשרות אותן בשוק הטבחים, ולמכור אותן שם בשוק ולשקול בשרם בליטרה, משקל, כדי ששוקלים בשר רגיל, כשאר החולין, חוץ מן הבכור ומן המעשר, מפני שמחירתן בשוק מוסיף בדמיהן. היתר המחירה באופנים שנזכרו, גורמת לקבלת מחיר גבוה יותר עבורם בשעת הפדיון. שאר הקודשים שדמיהן חוזרים להקדש, שהרי מביא בדמיהן בהמה אחרת, מוכרין אותן כחולין בשוק. כלומר, הגם שיש בפעולות אלו צד של זלזול, התירו אותם כדי לגרום רווח להקדש. אבל הבכור והמעשר, שאין דמיהן להקדש, אלא נאכלים במומן, כלומר, בכור ומעשר שנפל בהם מום אינם נפדים, אלא נאכלים כבשר חולין, כמו שהתבאר בהלכות בכורות, אין שוחטין אותן בשוק הטבחים, ואין מוכרין אותן שם. כיוון שהרווח ממחירתם אינו להקדש אלא לבעלים, אין לנהוג בהם מנהג חולין. אפילו ידפיס בכור לבדק הבית, אינו נשקל בליטרה ולא ימחר בשוק. כלומר, הקדיש בכור בעל מום למקדש, כדי שימכרו אותו לאכילה וישתמשו בדמיו לצורך המקדש. במקרה זה הנעת מחירת הבכור היא להקדש, ובכל זאת אין למכור את הבכור כדרך שמוכרים בהמת חולין, שאינו יכול להדפיס אלא הדבר הקנוי לו קניין גמור. כשם שהבעלים שהדפיס את הבכור לבדק הבית אינו יכול לשוקלו בליטרה ולהרוויח, אף ההקדש שקיבל ממנו אינו יכול לעשות כן. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר עבודה בלכות איסורי מזבח בפרק הראשון.